שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על נושא שהוא, לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, הוא לא כל כך שמח, קבורה, קבורה, טקס קבורה יהודי, פעם מתישהו בהיים זה מגיע אליך, אבא, אמא, מישהו אחר קרוב, ואתה מוצא את עצמך בבית קברות, ויש איזה פרוצדורה שמתנהלת, ודברים שהיו פתאום כבר אינם, ואף אחד לא באמת מבין מה שם קורה שם, מה הדברים מסמלים במישור היותר עמוק של החיים. נרצה לברר את זה היום, תהיו איתנו, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
כן, הנושא הזה זה נושא שרציתי לשוחח איתך עליו, האמת היא כבר די הרבה זמן. אבי נפטר לפני שנה וחצי, ואז באופן אישי, אני ככה חוויתי את כל החוויה הזו של מרגע הפטירה ועד רגע הקבורה, וכל התהליך הזה הוא תהליך באמת מאוד מעניין. ומאחר ואני ככה לומדת כבר כמה שנים, חוכמת הקבלה מאוד עניין אותי הדברים הפנימיים, זאת אומרת הדברים שהם פנימיים אבל לא עמוקים מדי, בוא נגיד ככה במילים פשוטות, מה אפשר להסתכל, איך אפשר להסתכל על כל התהליך הזה, על הברכות, על הטקס עצמו, ואיך באמת, מה המשמעות הפנימית של כל הדברים שככה עוברים. אז אולי נתחיל בשאלה הראשונה, שהיא השאלה הכי גדולה אולי. אנחנו יודעים שיהודים נקברים בתכריכים וקבורה ככה בתוך האדמה. אז מה מיוחד אולי באמת, או מה המשמעות של דווקא לקבור את גוף המת באדמה?
כן, אנחנו באמת רואים ש טקס הקבורה אצל יהודים הוא מאוד פשוט. לא מחזיקים מת בבית, ולא כמה ימים, כמו אצל נוצרים, או ועוד, ולא לובשים אותו בגדים יפים, וכלום, אלה פשוט, כמה שיותר מהר באותו יום, צריכים לקבור את גופה, ואפילו מעדיף שהיא כמה שיותר מהר תרכב בקבר. זאת אומרת, זה לגמרי, לגמרי מוזר.
שתירכב דווקא?
כן, תירכב דווקא, נגיד, כל מיני עדות ביהדות, הם אפילו שמים סיד בתוך הקבר, שהגוף יתרכב עוד יותר מהר.
לזרז את תהליך
כן, כן. את הפירוק.
אוקיי.
וזה לגמרי להפוך ממה שמצרים
נכון.
עשו, כל מיני אנשים.
ניסו כן, בחניתה. כן,
לא לחנות. בונים כמו ללנין שם, כל מיני כאלה דברים. אלה הפוך לגמרי. וזה עניין של הולך יחד איתנו אלפי שנים. אני חושב שזה מגיע לנו מהאדם הראשון אפילו. כן, כי זה לפי המקורות הרוחניות שלנו. שכולם הם מלפני כמעט 6,000 שנה. לא יודע איך שזה היה לפני זה, אבל ככה זה מקובל. מהו העניין? שאני הגעתי לרבש, בדיוק אחרי חודשיים אולי, נפטרה אמא של אחד, של כמה תלמידים. היו אצלו כמה תלמידים, אחים. ואימא שלהם נפטרה. הייתה אישה כבר מבוגרת, זקנה. ושאני הייתי נוסע לרחובות לבני ברק אליהם, ללמוד, אז רבש אמר לי, אתה צריך ללכת לבקר, כי זה לא, זה, הם יושבים שבעה. אני הגעתי לשם, הביתה, נו, בצורה כזאת רצינית, שאני מגיע למקום איפה שיושבים שבעה, יושבים ארבע אחים, אני לא מרגיש עליהם שום צער והבל וכלום. לא שהם מספרים בדיחות, אבל מדברים בצורה חופשית על, ממש. אני חזרתי, לא, אני ישבתי ככה קצת כמה דקות, אחר כך הלכתי, אמרתי מה שצריך להגיד. ושאני שאלתי אחר כך, את רב הלל שהוא לימד אותי, הלל גלבשטיין. אז הוא אמר, מה יש בזה? הוא בעצמו דווקא היה עובד בבית קברות. הוא אומר, מה יש בזה? שום דבר. הוא אומר, אני נציג מחברות גדולות בארץ, שאם שם נפטר מישהו, אז אני מלווה שם אותם, מתעשייה אווירית, מכל מיני כאלה גורשים גדולים. הוא אומר, הכל פשוט, הכל כלום, וכו' וכו'. אחר כך כמה פעמים נסעתי לבית קברות כדי להביא אותו בחזרה ללמוד, שהוא היה שם בעבודה, ראיתי איך שמתייחסים לכל הדברים האלה. נו, אלה שנמצאים ביהודים בבית קברות זה ברור.
כן.
הם ידועים כאנשים קלים. כאילו.
כן.
זה מתוך הרגל. אבל כשהתחלתי ללמוד קבלה, אז גם כן ראיתי שהיחס לזה הוא יחס אחר לגמרי ממה שנהוג בחיים. אנחנו בחיים שלנו תפסנו הרבה מאוד מכל מיני דתות. כל מיני הרגלים, כל מיני יחסים כאלה, ששם מתייחסים לגוף. ואנחנו מתייחסים לנשמה. יהדות מתייחסת לנשמה ולא לגוף. ולכן גוף חי, גוף מת, היה והלך. ולא שאנחנו מדברים בכלל על הגוף. אם אנחנו מדברים על חיים ומוות, אנחנו מדברים על מה שקורה עם הנשמה בלבד. לא מתחשבים עם הגוף. זה אני זוכר. קיבלתי את זה והסתכלתי על זה בצורה מאוד רצינית. רציתי ככה לקבוע את היחס שלי לחיים. זה באמת מאוד עקרוני. כן? ומה זה נקרא גוף באדם שלו, באדם, זה הרצון שלו. זה 10 ספירות מתוקנות בעל מנת להשפיע בהתאמה לבורא, זה נקרא גופו של אדם. אם גוף הוא על מנת להשפיע לכיוון אהבת הזולת מכוון, הוא נקרא גוף חי. אם הוא מכוון לכיוון עצמו, לשרת את עצמו, הוא נקרא גוף מת.
וזה בלי קשר לכוונה.
בלי שום קשר לשום דבר.
אם הגוף עצמו באמת נפטר
או לא. זה מדבר על הרצון. לא על תיקוף הביולוגיה הזה, שרקמות האלה, שאנחנו קוראים לזה גוף.
זאת אומרת, יש מה שנקרא רצון חי ורצון מת?
כן. זה הכל. שרצון חי זה נקרא שפועל לטובת הזולת, רצון מת נקרא שפועל לטובת עצמו.
וזה לא קשור בכלל לגוף הפיזי?
לא קשור.
איפה הרצון הזה? אבל כשבן אדם באמת חי, נגיד חי, אז הרצון הזה גם החי וגם המת, נגיד, תלוי שני הצורות שלו.
שהגוף הזה חי, אדם מרגיש את הגוף שחי.
כן.
שהגוף הזה מת, אז אדם מפסיק להרגיש הכל, כי הוא חי בתוך הגוף. אבל אם הוא מסדר את הרצונות שלו כך שהם יהיו מכוונים לטובת הזולת,
כן.
אז הוא מתעלה מעל הרצון האגואיסטי,
כן.
ויוצא מחוץ לו, מעלו.
מעליו.
מעליו, כן. ואז הוא מתחיל להרגיש את המציאות האחרת. מה שנמצא מחוץ לרצון שלו, מה שנקרא מחוץ לגופו, הוא נמצא כביכול בחיים חוץ גופיים, חוץ רצוניים האלו האגואיסטים. וזה נקרא שעובר לעולם אחר, עולם הבא.
אז רגע, אז בוא נבהיר את הנקודה. אני הבנתי כזה דבר, שיש בן אדם שהוא חי, ובתוכו יש שתי אפשרויות. או שיש בו רצון חי, שהוא רצון לתת ולהשפיע אהבה,
כן.
או רצון שהוא מת. אפילו שהגוף שלי חי.
כן.
מה קורה בבן אדם?
לכן כתוב, הרשעים בחייהם נקראים מתים.
הרשעים בחייהם נקראים מתים. זאת אומרת, כי הרצון שלהם הוא בעצם רצון מת, למרות שהגוף הוא חי.
כן.
עכשיו, מה קורה בבן אדם שהוא, הגוף שלו נפטר, אבל הרצון שלו הוא כבר במצב חי?
אז הוא ממשיך לחיות בתוך הרצון.
זאת אומרת, מה, יש כמו פיצול כזה? זאת אומרת, הגוף ודאי, כאילו נטמן באדמה.
הוא, הוא כבר לפני שהגוף שלו נפטר.
כן.
ברצון שלו הוא כבר נמצא במין חיים שנקראים עולם הבא.
איפה נמצא הרצון הזה? כי אנחנו רגילים שהרצון נמצא בתוך הגוף.
אין שום קשר.
לא?
לא, אין שום קשר לרצון וגוף. זה, הגוף זה פיזיולוגיה, זה חי. זה לא אדם.
מה הקשר בין רצון חי לנשמה?
רצון חי זאת הנשמה.
זה בעצם נקרא נשמה?
כן.
הרצון שהוא חי?
כן, שהוא חי זאת אומרת לטובת הזולת.
שהוא רוצה לעשות, כאילו להשפיע אהבה ונתינה כן. לזולת. זה נקרא שהוא. עכשיו, בוא בכל זאת ננסה להבין מדוע דווקא, על פי הדת היהודית, אדם שנפטר, תומנים את גופו באדמה. ויש את הביטוי הזה, מאפר באת ולאפר תשוב. מה זה?
כן, כי זה לפי הענב השורש, שכך אנחנו מתנהגים עם הגוף. האמת, בגוף הביולוגי שלנו, הבימי, זאת אומרת ששייך לדרגת חי, אין לנו שום דבר. אין בו שום דבר. לא טוב ולא רע ולא כלום. זה חתיכת בשר שפועלת לפי אינסטינקטים של דרגת החי. ולכן אין לנו עמו כלום. אלה צריכים לקבור אותו, שיתרכב ויחזור לאפר.
למה דווקא לאפר? למה לא יזרקו אותו בעומק הים?
גם זה אפשר. אותו. גם
למה זה לא אפשר? ישרפו אותו?
גם זה אפשר.
ברור, אבל למה עושים דווקא באפר? מה העניין עם האדמה?
זה, אז אמרתי, כי זה עניין של אפר, אפר זה עניין של ענב ושורש.
מה?
שאפר זה נקרא שאין בו שום דבר, לא נשאר ממנו כלום. הוא מתפרק לחלקים היסודיים שקיימים בטבע.
זאת אומרת, הגוף הוא בא מאפר?
כן.
זה, מה המשמעות של זה עוד פעם? שהגוף שלי בא מאפר, מה זאת אומרת שהגוף שלי?
מהמרכיבים של החומר הפשוט.
זאת אומרת, זה מין יסודות שהתרכבו ויצרו, נגיד, איזשהו חומר שנקרא גוף.
ופעם זה היו קוברים בתוך מערה, חיכו כמה זמן עד שגוף מתייבש, ונשארו רק עצמות, והעצמות מכניסים לתוך איזה כלי, סוגרים אותו ושמים ככה, כאלה.
לעצמות יש משמעות?
לא, אין. זה הכל ענב ושורש. עצמות זה עצמות היבשות, יש בזה...
כן, זהו, לכן אני שואלת, יש הבדל בין בשר לבין עצמות?
לא, בצורה הביולוגית אין בזה שום דבר.
לא, אני לא שואלת בצורה ביולוגית, אני באמת בצורה הפנימית, המשמעות יותר עמוקה.
בצורה פנימית, אז יש לנו מוח, עצמות, גידין, בשר ואור, יש לנו הבדל ברצונות.
אוקיי.
שלא שייך לגוף שלנו. זהו, שברצונות האלו יש תיקונים שונים.
זאת אומרת, האיברים בגוף מייצגים סוגים של רצונות אחרים.
לא מייצגים.
אלא?
הם כך נקראים, לפי חלקי הנשמה, כך נקראים חלקי הגוף, אבל לא יותר מזה, אין שום קשר ביניהם.
כן, אני מבינה שאין קשר בין ה... אני מנסה להבין ככה, בוא נגיד ככה, לאותו רצון חי שדיברנו עליו, אותו רצון שרוצה להשפיע.
כן.
יש לו גם כן כמו גוף. כן? זאת אומרת, יש לו כמו גוף?
כן.
שהוא מקביל?
שהוא נקרא 10 ספירות, נשמה.
ושהוא מקביל לגוף הפיזי שאנחנו...
מה זה מקביל?
זהו, זו שאלה. זאת אומרת...
זה לא, אין שום מקביל.
אמרת, דיברת על שורש וענף.
יש אנשים שיש להם את זה, ויש אנשים שאין להם את זה. אנשים שיש להם גוף הרוחני, רצונות מתוקנים, על מנת להשפיע לזולת, נקראים מקובלים.
כן.
ואלו שאין להם רצונות כך מסודרים, אז הם נקראים בהמות, כולם כבהמות נדמו, כמו שכתוב. דרגת חי בלבד, שחיים רק לתועלת הגוף.
בוא נחזור באמת לאותו טקס של הקבורה. אז כשאדם נפטר, אז יש איזשהו תהליך ש...
כמה שיותר מהר.
כמה שיותר מהר צריך לקבור אותו.
נכון, באותו יום. כן. וקוראים קדיש.
זהו, זה אחד הדברים שבאמת מאוד עניינו אותי, כן.
דווקא קדיש הוא די שמח.
כן, לכאורה אתה מעלל ומפאר ומקדש דווקא ברגעים שהם מאוד עצובים.
מתקדש שמי רבה, זאת אומרת ברוך השם ותודה רבה לבורא העולם שהאדם הזה נפטר.
כן, זה אני לא הצלחתי אף פעם להבין את המשמעות של הקדיש.
אנחנו מדברים על על זה שנפטר הרצון לקבל האגואיסטי, ועכשיו יש במקומו נשמה תאורה, שהיא אותו רצון, אבל לא על מנת לקבל, אלא שהוא מזדחך לה על מנת להשפיע. זה נקרא שהרצון נפטר מהכוונות על מנת לקבל, מזה שהוא היה חי בעולם הזה, אז הוא מת ברצון לקבל שלו, ועכשיו, כמו שכתוב, למיתים חופשי, שהוא נעשה עכשיו חופשי מהאגו שלו, ויכול לעבוד בעל מנת להשפיע. ולכן אנחנו נותנים ברכה קדיש לבורא העולם, שעשה כך לאותו אדם המיוחד, שהוא התפטר מהאגו שלו, מרצון לקבל והגיע לרצון להשפיע לזולת. זה נקרא שאדם שהוא מת. זה אדם עצמו מדבר. הוא עושה את זה על עצמו.
האדם עצמו, זאת אומרת, הוא עצמו כאילו בעצם מקדש על המוות של
האגו שלו.
של אותו רצון מת ש... שדיברנו עליו.
אני רוצה רגע להבין, אז התהליך עכשיו שתיארת, זה איזשהו תהליך שאדם שהוא חי, מפתח את הפנימיות שלו ואת התכונות שלו ואת היחס שלו לזולת, מיחס אגואיסטי ליחס של אהבה, ובתהליך ההתפתחות הזה, הפנימי של האדם, במהלך חייו, הוא עובר מצב של קבורה, של מוות.
רצון לקבל שלו, שהיה על מנת לקבל, הוא מת, וצריך לתקן אותו שהוא ימות ממש, שיתפרק לאפר, עד האפר, ולא יקום יותר, ולכן כל הטקס הזה, וגם כן קוראים משניות ועוד כל מיני פסוקים, ושבוע ימים יושבים
שבעה,
כן, ושלושים ושנה, זאת אומרת שיש בזה טקס מיוחד כדי לסייע לאותו הגוף לגמרי לגמרי להתפטר מכל הרצון שלו האגואיסטי שהיה בו, שלא יישאר אפילו זכר.
אז אני רוצה להגיד מה שהבנתי עד כה, ותראה אם הבנתי אותך. טקס הקבורה היהודי שאנחנו מכירים, שחס ושלום מישהו נפטר ולוקחים אותו לבית קברות ושמים אותו באדמה, הוא מהווה איזו שהיא העתקה מטקס אחר, רוחני, פנימי, שאדם חי, לא אדם מת, צריך לעבור במהלך החיים שלו,
כן,
בשינוי היחס שלו,
מודעות,
בשינוי המודעות שלו, ממודעות אגואיסטית שסוחבת הכל פנימה לתוך עצמו, למודעות נעלית יותר של אהבה והשפעה טובה.
שבמודעות האגואיסטית הזאת, שהוא היה אגואיסט, הוא היה חושב שהוא חי, אבל זה באמת מת, וכשהוא עובר את הטרנספורמציה הזאת, השינוי הזה, על מנת להשפיע, לאהבת הזולת, אז הוא כביכול נולד בנשמה שלו, ובעינינו זה נקרא שהוא מת, אבל באמת הוא חי.
וכל האלמנטים שאנחנו נראה בטקס הקבורה הגשמי, שהאדם נפטר ושמים את הגוף שלו באדמה, וכל הפרוצדורה שאמרת, קדיש ושבעה ושנה וכל הדברים האלה, הם רק העתקה מהטקס שהאדם החי צריך לעשות במהלך חייו, שזה נקרא קבורה רוחנית, איך נקרא לה?
לא, קבורה גשמית, לא רוחנית. הוא את הגשמיות שלו קובר, לא רוחניות.
כן, אבל האדם החי הוא צריך לקבור את הגשמיות שלו. במהלך החיים שלו, אני נגיד עכשיו, חי.
הלוואי, אני מאחל לך את זה.
זאת אומרת, אתה מאחל לי במהלך חיי לקבור את הגשמיות שלי?
כן.
זה נקרא לקבור את הגוף שלי?
כן.
למה צריך לקבור משהו כדי להפוך להיות, איך קראת לו קודם, אדם חי? אמרת לי, רשעים בחייהם נקראים מתים. זאת אומרת, אני עכשיו, בן אדם חי, יכול להיות שמבחינה רוחנית אני נקרא מת תוך כדי שאני חי. כן? זה מה זה אומר, רשעים בחייהם נקראים מתים.
אתה עוד לא כל כך מת.
עוד לא מת אפילו.
לא.
אז מה אני?
אתה, כי מת זה נקרא מי שהיה חי ומת.
ומת, נכון.
אתה עוד לא עברת לחיים רוחניים, לכן אי אפשר להגיד עליך שאתה בהם חי ומת. אתה צריך עוד לפתח את הנשמה שלך. אבל כדי לפתח נשמה, אתה צריך לגלות את הגוף שלך, היינו הרצון לקבל אגואיסטי, ולהתחיל לתקן אותו, לשנות אותו, להקים אותו, עד שממנו יתחיל לאט לאט להיבנות גוף אחר. גוף של נשמה, הרצון להשפיע, נטייה לאהבת הזולת. ובזה אז אתה לאט לאט מזדקן ונכנס למיטה, מיטת הרצון האגואיסטי, וברצון שרכשת אלטרואיסטי באהבת הזולת, ברצון הזה אתה משתתף בקבורה של רצון האגואיסטי עד הסוף, שלא נשאר ממנו כלום, כולל אפר. יש כאן גם כן עצם לוז, כל מיני כאלו, עוד סימנים. אבל אנחנו צריכים, באמת זה הכל תהליך שאדם החי בעולם שלנו צריך לעבור בתיקון של הרצון שלו, עד שהופך אותו מהרצון הבהמי לרצון הרוחני, לרצון של הנשמה.
עכשיו, אחד הדברים ששמעתי אותך עכשיו מסביר, אני נזכרת שקראתי שבספר דברים כתוב שאחד העונשים הגדולים ביותר לאדם זה שהוא לא יקבר. זה שהוא דווקא לא יקבר כראוי.
שיזרקו את נבלתו בשדה. שלא יקברו, הוא לא יזכה אפילו לקבורה.
אז באמת בהקשר הזה, מה המשמעות של העונש הזה שלא להיות?
זה לא עונש, וזה, נעזוב את זה. זה דברים האלו, זה...
לא, אני מסתכלת...
הכל מדובר בצורה רוחנית.
אני מדברת בבחינה רוחנית, בדיוק כמו שהסברת ככה קודם.
השדה זה לא שדה גשמי, ולא תיאור שאני מרגיש שאתם מתארים את זה, לא. זה שדה של ברכו השם, זה...
עמוק מדי.
עמוק.
אוקיי.
אז אני רוצה לה...
לא עושים את זה בחיים שלנו, ועם אף אחד אין מי לעשות.
עכשיו אני רוצה לשאול, אומרים, מברכים, כשמישהו נפטר, מברכים, ברוך דיין האמת.
כן. בכלל, מתייחסים לבורא כמו שעשה דבר טוב.
ברוך דיין האמת. מה המילים האלה אומרות? מה זה ברוך דיין האמת?
שמגיע לאדם למות והוא מת, ואנחנו מברכים את הבורא שעשה לו ככה שהוא מת.
לא תמיד אנחנו חושבים שמגיע לאדם למות.
זה אתה חושב ככה.
אז לכן אני שואל אותך, מה המילים האלה אומרות?
לפי ענב ושורש, הרצון לקבל שמת זה שמחה גדולה. אם הייתי מגיע למצב שכל הרצונות שלי, הגשמיים, הם מתים, איזה שמחה היה לי. בטח.
למה שמחה? מה מרגיש בן אדם שהרצונות שלו האגואיסטים מתים? מה הוא מרגיש?
שהם הופכים להיות לי על מנת להשפיע לזולת ודרך זורת לבורא, ובזה אני מרגיש את החיים שלי רוחניים, זה נקרא נשמה שלי, וחיים נצחיים, שלמים, שהכל פתוח לפניי בעל מנת להשפיע, אני הגעתי לאמת. לכן זה נקרא ברוך דיין האמת, שאני על ידי זה שנפטר מהאגו שלי, מהשקר, אני מגיע לאמת, וזה הכל עשה הבורא עליי.
אומרים גם עולם האמת. מה זה האמת הזאת שעכשיו אתה מדבר עליה? מה זה המצב הזה של חיי אמת? מה זה אמת?
חיי אמת שאני באמת רואה את כל המערכת המציאות, ואני חי בה ורואה את החוקים שלה, משפטים שלה, ואני רואה שאני יכול לקיים אותה ולקבוע את חיותי שם וזה, בדומה לבורא שאני נעשה כחלק בלתי נפרד מכל המערכת, שאני דבוק בכוח העליון, שהנשמה שלי חוזרת למקור שלה.
שמה זה אומר המילים האלה, שהנשמה שלי חוזרת למקור שלה?
לבורא, לכוח העליון, שמשם זה כל האור העליון. ואני מסיק את הדברים האלה כאן ועכשיו, בזמן שאני חי בעולם הזה, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך.
דיברנו הרבה במהלך התוכנית שלנו על הבורא. איך אתה מגדיר את הבורא? איך חוכמת הקבלה מתייחסת למושג הזה שנקרא בורא או כוח עליון?
כוח השפעה ואהבה. בלבד. אין יותר. כוח השפעה ואהבה. שהוא מחזיק בתוכו הרצון לקבל שברא, רצון לקבל שזה כל החומר של הבריאה, והרצון להשפיע ולאהוב זה כל המילוי של הבריאה. וכך הרצון עליון, שזה רצון לאהוב, הוא מנהל את הכל הרצון לקבל חומר של הבריאה.
אמרת קודם, שאתה מגיע למצב כזה, שאלתי אותך למה מברכים ברוך דיין האמת, אמרת כי האדם, אם הוא עובר את כל התהליך של ההתפתחות הזה, הוא מגיע למצב שהוא נפטר מהשקר שלו, ועובר לראות את האמת, ואז הוא רואה חוקים שקודם הוא לא ראה ולא הבין. איזה חוקיות הוא פתאום רואה שמתקיימת במציאות שקודם הוא לא זיהה אותה?
הוא... לגמרי הפוך. כתוב עולם הפוך ראיתי.
מה הפוך?
הפוך ממה שאנחנו רגילים, שמסתכלים על המציאות ברצון לקבל לעצמו. אז המציאות היא כולה מתקבצת לאיזו מציאות כזאת קטנה, שאני לא רואה יותר ממש מכמה שהאגו שלי מרגיש שזה שייך לו, שכדאי לו להיות תלוי בזה, שמרגיש את עצמו בטוב וברע, בתנאים אלו ואלו ואלו. מה אנחנו רואים בחיים שלנו? כמה עשרות מטרים מאיתנו, איפה שזה יכולים לפגוע בי, לעשות במשהו, איפה שאני יכול לתפוס, להרוויח, לגנוב וזה וכו'. זה כל החיים שלנו. איך אדם עושה, איך אדם חי? כל הזמן חי בפחד שישמור את עצמו בצורה נוחה בחיים שלו. זה הכל. זה כל החיים.
הוא גם תמיד מפחד לא למות. זה שזה מה שזה הכי מצחיק.
גם כן בתת הכרה, כן? כאילו שיש ערך לחיים האלו.
ומה אז נפתח לו שהוא יוצא?
נפתח לו חיים נצחיים. הוא לגמרי רואה את החיים בפרספקטיבה אחרת. אם הוא לא רואה את החיים ומוות, אלא רואה הכל נצחי, זה משנה לגמרי את התפיסת המציאות. זה פותר אותנו מהמון דברים. זה מכוון אותנו לטוב ולרע, לאמת ושקר, לכל מיני יחסים בינינו, בין כולנו, לרמה אחרת לגמרי. אם כולם מרגישים שאנחנו כולנו נצחיים, רק ההרגשה הזאת היא כבר משנה את הכל. לכן, זה לא סתם טקס קבורה, זה טקס מעבר לחיים החדשים, למציאות החדשה.
אנחנו תכף מסיימים, יש לי עוד הרבה שאלות, אולי נשאיר אותם לפעם אחרת. משפט אחד שהכי חשוב, אדם מוצא את עצמו כל פעם מקבל הודעה, זה וזה נפטר, יש היום לוויה, יש זה ישיבה, יש זה שם. הדברים האלה הם כאילו, יש איזשהו נתיב כזה של חיים ומוות, יש לנו את החיים שבהם אנחנו עסוקים, רצים, אתה יודע, מבוקר ועד ערב, עבודה, תתתה, ופתאום אתה מקבל כזה אס-אמס, משהו רע קרה.
נו.
כשמשהו כזה מגיע, על מה הכי, לאן הכי כדאי לכוון את הראש? כדי שבאמת החיים שלי, אני, מי שמת, מת, אבל אני שממשיך להיות, איך הכי כדאי לי לכוון את הראש שלי לכל פעם שבא כזאת ידיעה, כדי שהחיים שלי באמת ילכו למקום הכי טוב שרק אפשר שלי, האמת.
מה זה באמת חיים ומוות? לא יותר. ולא מה שאני שומע, שמדברים על גופים, גם כך ימות. מה העניין? אלא מה זה באמת חיים ומוות, שזה לגמרי במושג אחר, יותר גבוה, שאין קשר עם שמשהו מפסיק ומשהו נולד. זה שאין זמן, לא נולד ולא מת, זה משנה לנו כל תפיסת המציאות. אתה מרגיש מיד עולם אחר. תנסה לחשוב.
כן, זה נקודה מרתקת להתחיל.
איך היית משנה את ההסתכלות על החיים.
אבל לייטמן, חייבים לסיים. בינתיים, תודה רבה. תודה, ניצה.
תודה.
תבואו שוב, אנחנו נדבר. חיים חדשים, כל טוב להתראות.
למיתים חופשיים.